פודקאסט, שחקני ספסל, עולים אל המגרש.
שלום לכל הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מבית שחקני ספסל, אני ליאור שלמוני, ואיתי טל אריאן גייטל ובן שחר.
אהלן אהלן.
שלום.
עד כל הזמן, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להזכיר לכם, לתת לנו סאב ולייק, לשתף, לעשות תגובה, זה מאוד יעזור לנו. באמת רוצים להתפתח ולהגיע לכמה שיותר אנשים שיהנו מהפודקאסטים שלנו ומהידע שלנו, מי שבספוטיפיי או באפל פודקאסט, מוזמן גם לרשום לנו ביוטיוב או באינסטגרם, ככה שנראה שאנחנו נראה את התמיכה שלכם, וזהו, אפשר להתחיל. יאללה, היה לנו שבוע ארוך.
אז השבוע היה לנו שבוע של ליגות, ככה בין ליגת אלופות בין מחזור למחזור, אז אנחנו חוזרים ככה לליגות עם הרבה הרבה משחקים מעניינים. ונתחיל באנגליה עם הפרמייר ליג. שבוע משוגע באמת, אנחנו רואים את ליברפול שנופלת ואת הקרב על מנצ'סטר. אז בואו נתחיל באמת מלדבר על ליברפול. הרבה נפילות, שש הפסדים רצוף. אנחנו ראינו את ההפסד שלהם לסיטי וללסטר ולפולם ולאברטון, אז ככה שאנחנו רואים את הנפילה, מה אתם חושבים?
כן, זהו, מה... כן, באמת, לא השנה, במקום שנה שעברה שהיא רק שברה שיאים חיוביים, השנה היא רק שוברת שיאים שליליים, ובאמת זה קשה לי לראות את המצב של הקבוצה הזאת. מ-68 משחקים בלי להפסיד בבית, הם הופכים ב-6 משחקים ברצף שהם מפסידים בבית, שזה, אם אני לא טועה, פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה. גם הפעם החמישית זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה, אז הפעם השישית בכלל עוד שבירת סי שלילי. אין התקפה, כאילו, השחקנים לא אותם שחקנים, מאנה, גם סלאח השנה, כאילו, מה זה השנה? הוא נתן את הגולים שלו, אבל במשחקים האחרונים הוא לא מצליח, פירמינו גם לא. הקישור בלי פאביניו זה קישור שקשה לו להוביל להתקפה, למרות שזה דווקא מה שפחות צריך לשים עליו את העין. גם ההגנה עוד יחסית תפקדת, אבל גם לא כל כך, זה קשה, באמת קשה לראות את המצב של הקבוצה הזאת.
האמת שאין משהו שיכול לשים את העין להגיד שזה לא עובד, באמת הכל לא עובד, אני לא יכול להגיד ש... ההתקפה עובד,
הקישור עובד. הרבה דברים חסרים.
הכל קורס תוך כדי, וזה ממש משפיע על הקבוצה.
כן.
עזוב את זה שההגנה היא נפלה בעיקר בגלל הפציעות.
כן.
ההתקפה שכאילו אמורה, אם אתה תראה קבוצות כמו ברסה שאין להם הגנה, אתה תראה שהניסיון של ההתקפה זה כאילו מה שמחזיק את ה... את הקבוצה בחיים, וכאילו, אם לא תעשו הגנה, אז לפחות התקפה, ותכניסו יותר גולים מהקבוצה השנייה, ככה לפחות ינצחו, אבל גם פה אני רואה שההתקפה לא מצליחה לפגוע, אין חלוץ 9 אמיתי, שזה דבר שהוא מאוד חשוב בקבוצה, והם נותנים איזה המון בעיטות לשער, ולא מצליחים לפגוע, כאילו, זה מאוד חסר, וגם ההגנה, שהיא אחד הדברים הכי חשובים, שגם את זה, בגלל המכת פציעות, אבל זה...
תאמין, צריכים... עשית ההגנה, זה לא... עכשיו, להגיד לך את האמת, במשחקים האחרונים, צ'לסי ופולם, שראיתי, זה כאילו, אתה לא שם דווקא את העין על ההגנה, יש לך את פיליפס שהוא עושה את העבודה, היה לך ריס וויליאמס, היה לך פאביניו וקאבק, שאיכשהו, אומנם הם ספגו גול 2, אבל אתה לא יכול להגיד שהם עשו איזושהי עבודה רעה, אבל בעיקר זה... מה שקורה עכשיו זה המעבר מהקישור להתקפה, שזה מה פירמינו עד עכשיו עשה בדרך מעולה. עכשיו זה נהיה הקושי הגדול של הקבוצה, גם כשמאנה וסלאח במשחקים האחרונים לא פוגעים. אני חושב שעם החזרה של דיוגו ז'וטה עוד אפשר להגיד אולי יחזרו הסיכויים, אבל גם הוא עכשיו פתח משחק אחרון והיה לו מאוד קשה. לא יודע, אני מקווה שבאמת הם יחזרו לעצמם, כי זה לא המקום שלהם בכלל.
כן, זה באמת, פשוט ליברפול בזמן האחרון מראים ממש, ממש חוסר יציבות, ובאמת עם כל המכת פציעות שיש להם, פשוט לא מצליחים לפתח את המשחק כל כך, הם פשוט באים ומפסידים שוב, וכל פעם אומרים כאילו, יאללה, מעשה לזה שזה ירים אותם, והם כל פעם נופלים שוב, ופשוט חוסר יציבות אחד גדול בקבוצה. אני לא יודע אם יש כל כך משהו לעשות בזה, כי באמת אין, זה לא משהו אחד ספציפי שהם עושים לא טוב, כי באמת רואים שפשוט לא הולך להם, זה לא עובד להם, אני לא יודע מה הם צריכים לעשות, מה קלופ צריך לעשות, אבל הם באמת צריכים, אם הם רוצים להשיג משהו מהעונה הזאת, אולי טופ 4 או משהו כזה, הם באמת חייבים לשנות את הרצף הזה, כי באמת בדרך הזאת זה לא נראה שזה הולך למקום טוב בכלל.
הדבר היחיד אבל שאני יכול לשים עליו את העין שקלופ צריך לעשות זה להכניס את פאביניו לקישור, גם אם זה יעלה בפיליפס וריס וויליאמס או פיליפס וקאבק.
יש לו אותה בעיה של החוסרים בהגנה, אבל הוא חייב, הוא לא כל כך ברירה.
בוא נגיד לך, פאביניו עלה לאיזה, אם אני לא טועה, 20 דקות לשחק בקישור, ואתה ראית כמה הוא עובד בקישור, שהוא בקישור, כאילו בתור קשר אחורי, אתה לא צריך את הבלמים, זה איכשהו הם עוצרים איתו. והוא באמת, אתה רואה שהוא באמת עוגן בקישור, והוא מסדר לך את כל המשחק, וזה שהוא בלם, אמנם הוא בלם טוב, אבל אתה מפסיד אותו בקישור. אני חושב שקלופ צריך לתת שתי בלמים, כמו פיליפס וקבק, פשוט לרוץ ולשחק, אולי תפסיד בגלל המשחק או שתיים, אבל שעם הזמן הם שחקו ביחד, הם ילמדו להכיר אחד השני וישחקו יותר טוב, אבל את פאביניו אני חושב שאסור לו לאבד אותו בעמדת הבלם.
דווקא ליברפול, הם מאוד מקובעים על ה-4-3-3.
זהו, מה שבאתי להגיד.
כן.
זהו, נכון. וזה בול אותו מצב כמו שהיה לברסה. וכן, כשקבוצה לא נראה טוב בהגנה, היא צריכה להחליף מערך ולא להיות מקובעים, כי שינויים, כמו שאנחנו רואים, מובילים לתוצאות טובות גם. ובמצב שלהם, כן, הם צריכים לשחק עם שלושה בלמים, ואולי זה קצת הרכב שהוא פחדני, וליברפול היא קבוצה גדולה, והם מקובעים על ה-4-3-3 הזה, אבל זה, עם המצב הם צריכים ללכת שלושה בלמים, לשים איזה פאביניו כבלם שלישי, כשהוא קצת יכול לעלות קדימה. זה באמת מה ש... ובחוד הם יכולים לשים שחקנים כמו מאנה וסלח. אין להם באמת חלוץ 9, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, ואנחנו רואים אותו בהרבה קבוצות וזה עובד, כמו לואיס סוארס באתלטיקו וקיין. זה באמת תפקיד מאוד חשוב, ואין להם אותו, וזה לא מספק את הגולים. אני לא יודע, פירמינו לא עושה עבודה. הוא צריך להיות קשר קדמי, לא חלוץ, זה לא התפקיד.
אני חושב שגם במשחק של צ'לסי, הם באו מוכנים, צ'לסי, כבר הבינו את השיטה של קלופ עם הלחץ הגבוה, ו-4-3-3, כבר כאילו זה כבר, קבוצות מכירות את זה, הם כבר באות מוכנות, ופשוט ביטלו אותם. ליברפול לא ממש שיחקו לאורך המשחק, השיטה הזאת של טוחל שבא עם המון קשרים, פשוט הרסה ליברפול את המשחק. אם הם רוצים להוציא משהו מהעונה הזאת, הם חייבים לעשות להוציא משהו ממה שיש, לעשות לגוון. אולי באמת השלושה בלמים זה רעיון טוב, אם פאביניו כבלם שלישי. יש להם גם את הכלים עם בלמים ההתקפיים. לא יודע האמת. באמת אני לא יודע מה קלופ צריך לעשות.
זאת גם קבוצה שהמגנים שלהם מאוד התקפיים, והקטע בשלושה בלמים... נכון, הקטע בשלושה בלמים זה שהמגנים יכולים לעלות... כן, יכולים לעלות את הקדימה ולעזור עוד פעם בהתקפה שהיא לא נראה טוב כל כך.
אבל כשפעם שיחקנו עם פאביניו קשר אחורי, זה די היה נראה ככה בשיטה התקפית, שפאביניו יורד כמו בלם שלישי וארנולד ורוברט שם ככה, אבל שוויינלדום הוא הקשר האחורי, אז אתה כאילו, אמרתי, הוא מאבד את העוגן, וזו כאילו הבעיה הרצינית. קלופ צריך, אין מה לדבר, הוא חייב לנסות לשנות איזה דרך, לשנות אולי מערך, לשנות טקטיקת משחק, למרות שרואים את זה במשחקים האחרונים, שהוא כן מנסה להזיז דברים, אבל הם חייבים לעלות משם, וזהו, זה לא המקום שלהם בכלל.
כן, טוב, אז מירידה לעלייה ככה אנחנו רואים את הטופ, שהוא כרגע מנצ'סטר סיטי שמובילה במקום ראשון עם 11 נקודות בפער על המקום השני, שזאת עם מנצ'סטר יונייטד, היה ביניהם קרב על העיר דרבי, והוא נגמר בניצחון של יונייטד, שאולי זה קצת הפתיע אנשים, אבל זה באמת משחק מעניין. הוא לא היה קל, אבל סיטי איכשהו הצליחה, היא נכנעה בסופו של דבר. ברונו פרננדס שוב פעם שם גול מפנדל, משהו שלא מפתיע כל כך. זהו.
כן, סוף סוף הריצה של סיטי נעצרת. זה כיף לראות.
למרות שהפער ממש גדול, אני חושב שזאת עונה אחת הטובות בשנים האחרונות של מנצ'סטר יונייטד, הם צריכים להיות ממש גאים ב... מהפך מקצה לקצה, 106-1 לטוטנהאם, שפשוט חשבתי שזה הולך לרסק את הקבוצה הזאת, וסולשייר הולך להיות מפוטר לקבוצה שהיא לוחמת, שהיא טובה, שיש לה המון המון כלים. לפי דעתי זאת עונה ממש טובה של מנצ'סטר יונייטד, צריכים להיות גאים במה שהם עשו השנה.
נכון, אבל טל, שמעת שזה אולי מפתיע? אני לא חושב שזה מפתיע. הסיבה היחידה שזה אולי מפתיע זה בגלל הרצף האדיר שהיה לסיטי. כולם היו בטוחים שהם באים להמשיך רק לדרוס ולדרוס. אבל בסופו של דבר כל קבוצה נעצרת, וזה דווקא לא כל כך מפתיע שדווקא יונייטד הם אלה שעצרו אותם, כי על הנייר, אם מסתכלים על השחקנים, מנצ'סטר יונייטד בכלל לא נופלת ממה שיש לסיטי. גם העונה ליונייטד יש להם גם שחקנים ממש מעולים, וגם לסיטי, וזה היה פשוט משחק שיכול ללכת לכל כיוון. בפעם הזאת זה הלך ליונייטד והלך להם ממש טוב בזמן שהם היו צריכים, כי אם סיטי היו מנצחים היו פותחים פער באמת עצום בליגה, ויונייטד עכשיו יכולים אולי להשתמש במשחק הזה ולבוא ולהתחיל גם לדרוס קבוצות אחרות, ואולי גם לקחת את הליגה בסופו של דבר, ובאמת להתחרות על זה עד הסוף. אבל כן, כמו שאמרתי, זה באמת אחת העונות הכי טובות של יונייטד, וגם אחת העונות הכי מעניינות בפרמייר ליג בכללי, ובאמת טוב לראות את זה ש... כל שבוע יש תחרות אחרת ותחרות יותר גדולה מהשנייה, ותמיד כיף לראות דברים כאלה.
כן, זה באמת לא כל כך מפתיע שיונייטד צריכה לעצור, כי דרבי הוא מעל הכל ודרבי זה דרבי, כאילו אי אפשר...
נכון, תמיד קוראים קסמים.
בדיוק, זה תמיד משחק שהוא שונה ויונייטד מצליחה לנצח. אני לא חושב יונייטד צריכה להיות גאה במהפך שהיא עשתה השנה, אבל אני חושב שהציפיות ממנה הן ללא ספק להביא איזשהו תואר לה בסוף השנה, ואלה הציפיות מסולשייר והציפיות מכל המועדון. הם כן צריכים להיות גאים במשחק שלהם, בשינוי שהם עברו, אבל אני לא חושב שיש להם סיכוי לאליפות לגבי ליגת אלופות, לא ליגת אלופות, ליגה אירופית. אולי הם צריכים לרוץ לזה, אבל אם יונייטד השנה תסיים בלי תואר, זה יהיה עוד שנה לא מוצלחת שלהם.
יש להם גם את הגביע לא לשכוח, אבל גם אם בלי תואר, אני חושב שזאת עונה שתיחשב טובה, כי זה עונת סוג של מדרגה, הם עלו ברמה ממש. שנה הבאה אני חושב שאם הם יביאו את השחקן 2 שבדיוק חסר להם, אולי הם באמת יכולים ללחם על עוד תארים ועוד תארים. זה עדיין, אבל עונה בלי תואר, זה עדיין אני חושב שזה עונה הרבה יותר טובה מהקודמות לה.
באמת, אני לא חושב שתואר, שאם יסיימו בלי תואר, זה יחשיב את העונה הזאת כעונה לא טובה. כי באמת כמו שאמרת, העונה הזאת זה כמו עונת מעבר שתכין אותנו לעונה הבאה, כי באמת אם יונייטד תמשיך ככה ובאמת תעשה את החיזוקים שנכונים לה בין העונה הזאת לעונה הבאה, העונה הבאה יכולה עם הכלים שיש לה והשחקנים המוכשרים שיש לה, יכולה לרוץ באמת לכל מקום אפשרי, לכל תואר אפשרי, יכולה לבוא ולתת פייט, ופייט גם גדול שיש לה סיכוי לנצח בו, ובאמת יהיה מעניין לראות מה יהיה איתם בשנה הבאה אם הם ימשיכו באותו קו, כי אם כן זה ממש מעניין.
נכון.
אני חושב דווקא, כאילו, סיטי סתם, הם נפלו, זה היה נפילה רגעית כזאת במשחק הזה, זה לא היה משחק קל. אני חושב שפפ קצת לא הכין את הקבוצה מספיק, ואתה היה טעות לא לפתוח עם פודן, שהוא באמת שחקן מוחשב, אני חושב שהוא יכול לתת משהו אחר.
גם שירת המשחק שהוא נכנס קודם.
כן, הוא כרגע במומנטום יותר טוב מחיסוס, שהוא גם שחקן טוב, אבל נראה לי שצריך לתת
חיסוס הפקיע כמה גולים במשחקים האחרונים, הוא הפקיע צמד
נכון, זהו,
לפני משחק.
בגלל זה נתנו לו את ה...
בדיוק, בגלל זה הוא
בגלל זה
הלך,
נתנו לו את המקום, כן. אבל אני עדיין חושב שפודן יותר, יותר מתאים למשחק הזה. היה קצת טעות של... זה היה קצת טעות של פאפ, קצת מזל של יונייטד, עם ה... איך שהם אוהבים לתת את הפנדלים האלה בליגה, וברונו שלא לא יכול לפספס. זהו, אבל זה לא... יש עוד המשך עונה, סיטי לא תמשיך ככה בהפסדים האלה, היא תיקח את האליפות הזאת, וכבוד גדול של, של פאפ. הרבה מדברים דווקא על, על טראבל, שלא
או דאבל.
כן, זהו, וזה זה השנה של פאפ.
הם נמצאים כרגע בכל התארים, הם יכולים לקחת את הכל.
בדיוק.
הם גם בגמר גביע הליגה, שגם בגביע הם התקדמו גם בליגה תלופות, יש להם סיכוי כרגע כמו ביירן שנה שעברה, ללכת על הכל.
זהו, ופאפ מכיר את, פאפ מכיר את זה, והוא יודע איך, איך לקחת את הטראבל. בכל זאת יש לו את הדם של ברסה.
עדיין לא מאמין אבל שהם יזכו בכל, בכל התארים, אבל אם הם לא יזכו לפחות בשני תארים, זה קצת אכזבה. זה קצת אכזבה, כי הם באמת, הם מעל כל הקבוצות כרגע שאני רואה. ועוד מילה על יונייטד, שזה משהו שקצת מדהים אותי, שדווקא הקניות שהם הביאו בקיץ, בעצם הביאו תחרות ושיפרו את השחקנים הקודמים שהם רצו להחליף, לדוגמה טלס, שבאמת בא על תקן המגן החדש, פשוט תעלה את שואו 1,000 רמות למעלה, גם את ון דה ביק שהגיע והעלה את מקטומיני ופרד כמה רמות למעלה, זה פשוט מדהים אותי.
כן, אז עוד קבוצה שאנחנו ככה רואים ברצף ניצחונות יפה, זאת טוטנהאם, ש... אחרי כמה הפסדים לסיטי ואברטון וווסטהאם, הם ככה התחילו לנצח, ועם תוצאות יפות של 4-0 ו-4-1, ושחקן אחד כזה שבולט מעל כולם זה בייל, שמדובר הרבה לאחרונה, אחרי שהוא, אחרי כל הסיפור איתו, איכשהו גם מריאל.
בכושר מטורף, בכושר מטורף.
כן, והיה בפציעה,
וכל הדברים האלה. לקח לו המון זמן להשתלב, ו... אפילו כמו גארט בייל, כמו שהוא אוהב, הוא קצת הספיק להסתכסך קצת עם מוריניו, אבל ברגע שהוא קיבל את הדקות הוא באמת טוב. לגבי גארט בייל, אני באמת לא יודע אם הוא ישמור את הכושר הזה לכל התקופה או שזה ירגיע, כי באמת קשה לדעת מה הולך איתו, ואיפה זה שקיין משחק זה באמת עושה טוב גם לו וגם לקבוצה כולה, כי כל הפסדים שציינת זה שקיין היה פצוע, ושקיין משחק טוב עם קבוצה שונה לגמרי, זה משהו שונה. אני לא יודע אבל אם בייל צריך לשמור על זה כל הזמן.
זהו, לטוטנהאם יש שלישיית התקפה שאני ככה מאוד אוהב, כי בייל מבחינת שחקן לעצמו הוא שחקן ברמה אחרת, ולא חושב שראינו ממנו מספיק עוד בטוטנהאם, ואני מאוד מקווה שהוא ימשיך ככה בדרך הזאת. זהו, וביחד עם סון וקיין בכלל, יש שם כאילו סיכוי לשלישיית התקפה בין הגדולות בעולם. לפחות ככה אני חושב, אני מצפה לראות ממנו, מצפה לראות ממנו.
היה שם אלכסנדר יותר בהגנה עם טוטנהאם, וגם המחליף לקיין, שזה באמת נושא שפשוט אני חושב שאין לו מספיק פתרון, ואני לא יודע מה יהיה איתם. הם חייבים בשנה הבאה להביא חלוץ מחליף שיהיה ברמה גבוהה, כי ברגע שקיין נפצע, לא משחק, הקבוצה הזאת פשוט נראית אחרת לגמרי, ממש שונה.
כן, קיין ממש, ממש משפיע על הקבוצה, כי בכל זאת הוא... החלוץ העיקרי שלה, ובלי חלוץ כבר ראינו שמאוד מאוד קשה לשחק. וכן, הם חייבים לדאוג לו למחליף, כי ראינו בעונה, בתחילת העונה ובאמצע העונה, הם היו, טוטנהאם היו ברצף מאוד מאוד טוב, ואז איך שקיין נפצע, בום, דפקו ירידת מדרגה משמעותית, באמת מראה כמה הוא חשוב לה. וכן, הם צריכים לפתור את הבעיה של המחליף, שיהיה לו מישהו
שיהיה מוכן לחלוץ אותו כשהוא נפצע.
הוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק,
הוא לא מספיק טוב. אבל איך אני שואל, איך תביא עכשיו באמת מחליף ברמה גבוהה שיעמוד מאחורי קיין? מתי הוא ישחק בדיוק? נכון שקיין נמצא, אבל
זה בעיה גדולה בטוטנהאם. זה באמת בעיה גדולה. אבל לא יודע, יש להם גם את הילד הזה, הבן 16, דיין סקארלט, אולי הייתי מקדם אותו. צריך לחשוב על איזה משהו, כי התלות שלהם בו היא ממש מאוד מאוד גדולה. זה פשוט משהו בלתי יאמן. זה יותר מדי גדול כבר.
אני בכל זאת חושב שהם כרגע צריכים להתמקד אך ורק בהגנה, להביא חיזוקים, כמה שיותר חיזוקים, שחקנים, כן. שחקנים ברמה, וזה מה
שיעלו אותם ככה. זה בדיוק שתי הבעיות שלהם, אבל...
זה מה שיעלו אותם רמה. כי עם התקפה כזאת, בלי הגנה, אנחנו רואים שאי אפשר לשחק. אם יצליחו להביא בלם או שניים, זה יעלה ככה את הקבוצה ברמה, ואני חושב שהם יוכלו ככה להגיע טופ פור בעונה הבאה.
אבל... אני שמח על מוריניו שהוא יוכל להביא את מה שצריך. טופ פור, אני לא יודע אם השנה הם יסיימו... שנה הבאה זה באמת יהיה
תלוי. השנה לא, אבל...
תלוי בכלל. גם השנה עוד יש להם סיכוי. אם הם ימשיכו ברפורמה הטובה הזאת וינצחו קבוצות טופ 6, אני לא רואה דרך שהם לא יכולים להשתלב בהם קרובים מאוד.
שרו להם משחקים קשים, אבל עד סוף השנה.
זהו.
ו... כן, לא, אני עדיין, למרות כל התוצאות ולמרות הכל, למרות החזרה של בייל, למרות המשחקים של קיין, עדיין משהו חסר. זה לא קבוצת מחץ, זה לא קבוצה שהיא פרקת קבוצות שאתה אומר, בונה, זה קבוצה מטורפת. היא עדיין לא כזאת.
כן, אז זה אותה פרמייר ליג בינתיים, ואנחנו ככה נמשיך לעקוב, ומפה אנחנו טסים ישר מאנגליה לספרד, לליגה, הרבה קורה שם, בעיקר בטופ, הטופ 4 באמת משוגע עונה, נתחיל עם המשחקים שהיו בין ברסה לסביליה, אנחנו רואים ככה שינוי של ברסה, בשלושה משחקים האחרונים, משחק ראשון שהיה זה בין ברסה לסביליה במסגרת הליגה, שנגמר ב-2-0 עם שינוי בהרכב של קומן, שהוא בוחר לעלות עם שלושה בלמים, שזה משהו שברסה לא רגילה לראות, וזה באמת מצליח לו, הופעת ענק של דמבלה, באמת שבזמן האחרון הוא רק משתפר ומשתפר, ואנחנו רואים את העלייה שלו ברמה, זה באמת כיף לראות, כי זה ילד שציפו ממנו הרבה, ואנחנו הולכים לראות ממנו עוד. ואז היה להם עוד משחק מול סביליה, וזה היה בגביע המלך הספרדי, כן, בגומלין, אחרי שהם באו מ-2-0 בפיחואן, שזה הבית של סביליה, לא הרבה חשבו שיש לברסה סיכוי, ממש בדקות האחרונות, פיקה מצליח לנגוח עם כדור לתוך השאר, ככה מצליחים לעשות מהפך, 3-2, אנחנו, ככה, אני אישית צרחתי בגול הזה, זה באמת היה גול מטורף. זה היה משחק לא קל, אבל ברסה ככה מצליחה להגיע לגמר. מה אתם חושבים על השינוי ככה של קומן?
תשמע, באמת זה יפה שהוא, זה טוב שהמאמן רואה שמשהו לא עובד ושהוא מנסה לשנות אותו, כי באמת ראו לפני המשחקים האחרונים של ברסה שהתחיל לנצח, ראו באמת שבקבוצה יש חוסר יציבות ממש גדול, וקומן ראה את זה והחליט לשנות, ויפה מאוד שהוא עשה ככה, כי זה באמת ראו שזה עבד לו. ו באמת, ברסה בגביע זה, לדעתי כבר איזה 3 משחקים ברצף שמגיעים להערכה, ויש שם פשוט דרמות ענקיות בגביע, באמת משחקים שכיף לראות, ובאמת אין מה להגיד, באים הכוכבים הצעירים, באים פדרי שמשחק ממש טוב, ומוריבה גם שקבע שער בכורה לא מזמן, ויפה מאוד שהם ככה מקדמים את הצעירים, לדעתי זה מה שהם צריכים באמת, כי עכשיו הם, אפשר לקרוא את זה תקופה קצת פחות טובה, יחסית לתקופה האחרונה זו תקופה טובה, אבל יחסית בכלליות לתקופה שמדברים על ברסה, זו קבוצה קצת פחות טובה מבחינתה, ובאמת להשתמש בצעירים זה לדעתי משהו שבאמת יכול לעזור להם, אבל כן, נראה מה יהיה עם ברסה בהמשך, כי באמת יש להם עוד דרך ארוכה בליגה, ובליגת האלופות יש להם קרב קשה, אם לא אבוד, מול פריז, וצריך לחכות ולראות מה יהיה איתם, כי באמת יש להם סיכוי בליגה.
כן, אבל אני חושב שהשינוי הזה בהרכב, עם כמה שהוא באמת הוא שינה את ברסה מקצה לקצה, הוא היה כבר מתבקש הרבה לפני, ואני
חושב ממש.
שקומן איחר כן. פה ללא ספק בשינוי הזה.
אפילו עד לפני אבל... קומן, גם במאמנים הקודמים, התעקשות על ה-4-3-3 הזה, לפי דעתי, גם הביאה לפיתורים של אותם מאמנים, כי אתה רואה שבאמת ברסה במערך עם השלושה בלמים, שלמרות שעל הנייר זה כאילו הגנתי, יש שם המון שחקני התקפה ופדרי, שלפי דעתי השנה הוא באמת אחד השחקנים הכי טובים בברצלונה, הוא פשוט עושה קסם על המגרש, הוא מסדר את הכל, נראה מדהים, עם מסי, עם גריזמן, עם דמבלה, ככה ברסה צריכים לשחק, זה למה זה הולך להם גם.
הבעיה אבל עם פדרי וקומן, זה שהוא פשוט שוחק אותו ולא נותן לו מנוחה, אני חושב שפדרי ומסי, בין השחקנים היחידים ששיחקו, אם לא את כל המשחקים של ברסאונה, וזה טיפה בעייתי, כי הוא בשחק כל יד בן 18, אבל כן, הוא מראה הופעה מאוד טובה. עוד קשר זה אילי שמוריבה, באמת, יהיה לו, מצפים לו עתיד בברסה, והוא באמת נראה שחקן טוב, הפקיע את הגול מול אוססונה, עם הרגל החלשה, ככה נראה טוב, ובאמת יש הרבה צעירים, כרגע מתפתחים, כמו ריקי פוצ'ה, קיבל פחות דקות בגלל מוריבה, כי קומן צריך לבחור בין, כן, הם עומדים על אותו עמדה של הקשר 50-50, וככה קומן צריך לבחור את מי לעלות, ומוריבה ככה יותר מדובר, אז נותן לו יותר את הדקות. אני חושב שצריך לתת לשניהם את ההזדמנות, לתת ככה לפדרי מנוחה, וחוץ מזה, סליחה, זה ששמים את דמבלה בחלוץ, זה שינוי שאני חושב, שינוי שבא מאוד לטובה, כי עד עכשיו אנחנו ראינו אותו משחק באזור הכנף, אזור שהיה לו, הוא די התקשה שם, ואני חושב שזה באמת מקום שטוב לו בעמדת החלוץ, בככה הרכב של שני חלוצים. אנחנו באמת רואים את ברסה משתנים, משחק הבא מול פריז, אני לא חושב שהם צריכים להתמקד במשחק הזה, הם צריכים להתמקד בליגה.
אני גם חושב.
זהו, כי אנחנו ראינו היה את הדרבי בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד, שככה נגמר בטקו, וזה מה שנתן לברס...
זאת התוצאה הכי טובה שברצלונה יכלו לקבל, תוצאה פשוט
מצוינת
לברצלונה.
הדרבי הזה רק ברצלונה ניצחה, הם יכולים להשתמש בזה, לגמרי נצל את זה כדי לעלות בליגה.
זהו, אז ההבדל בין מקום ראשון למקום שני, למרות שברסה בפער של משחק מאתלטיקו, הם סך הכל
עדיין ניתן לצמצום, יש גם קלאסיקו, יש ברצלונה אתלטיקו, נכון. יש עוד הרבה משחקים בקופה.
זהו, וריאלי שתי נקודות מברסה, ככה שהכל נורא
סגור. זה גם לא סגור, הכל פתוח.
הכל פתוח, נכון.
וזהו, הליגה השנה היא בשיאה.
איכשהו זה פתאום התהפך המצב ב... זה היה נראה כבר שזה הולך להיות גמור, אתלטיקו כבר פתאום הראו תוצאות טובות, אבל לאחרונה משהו שם באמת לא הולך. נגיד, בצעק אתמול של ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, אתה ראית שכמה שאתלטיקו קבוצה טובה וכמה שהיא איכותית, יש לה עדיין את הבעיות שהיא לא מצליחה להתמודד איתם, שאיכשהו עם הספסל שלהם לא מצליח ממש לשנות את המשחק. הקבוצה באמת, כמה שהיא הייתה מפרקת את הליגה, פתאום קבוצות כבר הבינו איך להתמודד איתה, מאתלטיקו החדשה של השנה. היא באמת לא, אני כרגע לא רואה איזושהי דרך שהם מפוצצו את הליגה כמו שזה היה הולך לראות, זה הולך להיות באמת קשה. גם ריאל וגם ברצלונה, לפי דעתי, יכולות לקחת את הליגה, אפילו יש להם יותר סיכוי עם אתלטיקו מדריד ברצף הנוכחי.
כן, תשמע, אני זוכר בפודקאסטים הראשונים, שזה היה ממש בתחילת הליגה, שאתלטיקו ככה תפסו פער, אני זוכר שאני אמרתי שזה לא שאתלטיקו טובים בצורה... ייחודית, פשוט ברצלונה וריאל וכל הטופ בספרד התחילו בדעיכה, ועכשיו שהם חוזרים לכושר הרגיל, אפשר להגיד, מתחילים לחזור לפחות, אז באמת רואים שזה לא עבוד בכלל, ושתמיד אפשר לצמצם, ובדיוק עכשיו ברצלונה וריאל מראים את זה, מתחילים לצמצם מאתלטיקו, ואתלטיקו צריכים להגביר את הקצב, כי אם לא יעשו את זה הם... בסוף גם את הליגה לא ייקחו, שמה שנראה בטוח מבחינתם בהתחלה, בתחילת העונה. וכן, באמת היה משחק מול ריאל אתלטיקו, שפשוט חילקו את הנקודות ונתנו לברסה ככה להתקדם בשקט, וצריך לראות מה יהיה, כי הליגה באמת מעניינת.
באמת שזה לא היה כזה שוויוני החלוקת נקודות, כי זה באמת ריאל היו הרבה יותר טובים, וגם היה איזשהו... פנדל שלא נשרק, אבל לא נתעסק בזה, וגם כמו ברצלונה, גם ריאל התחילו קצת יותר להשתמש בשחקנים הצעירים, ויניסיוס שבאמת היה לה הרבה ביקורות והרבה הייט, הפך להיות אחד מהשחקנים הכי טובים של ריאל מדריד בזמן האחרון. איכשהו זידן הבין שאם ויניסיוס עולה מהספסל הוא יותר טוב, כי כבר הגנות עייפות, והוא מביא את המהירות ואת הדריבל, והוא מצליח לשנות משחקים. גם ולוורדה, שזה נראה שהוא כבר משחק הרבה זמן, בסך הכל בין 22, והוא התחיל לחזור, ורודריגו שחזר, וזו תופעה ממש טובה. לגבי ריאל מדריד, אני חושב שהבעיה, דווקא בניגוד לברצלונה, זה עדיין ההתעקשות של זידן. זידן עדיין מתעקש לשמור על איזשהו הרכב מאוד מאוד קבוע ולשחוק את השחקנים. מודריץ', אני חושב שלמרות שהוא עדיין לא נפצע, אם ימשיכו להשתמש בו בכמות שמשתמשים בו, הוא יהיה הבא בתור, הוא כבר מאוד מאוד מבוגר. ודווקא בריאל מדריד כן יש שחקנים שיכולים להחליף את השחקנים האלה. אני מקווה שבמשחקים הקרובים זידן יעשה קצת רוטציה, ינסה לשלב, כי מבחינת ריאל מדריד המשחק נגד אטלנטה בעוד 8 ימים, זה באמת משחק, שמעתי על הראשון שזה משחק עונה, זה משחק עונה השני. אם ריאל מדריד לא יעברו לשלב הבא, זה פשוט תהיה עונה לא טובה. אם הם יעלו לשלב הבא, זה כבר משנה לגמרי את הסיפור. אני מקווה בשביל הכדורגל ובכלל שגם ברצלונה וגם ריאל מדריד השנה יזכו בתארים, כדי ש... כי זה מה שצריך להיות, ככה זה צריך להיראות. ואני גם מאמין בסופו של דבר ש... אולי לא שתיהן יזכו, לפחות אחת יזכה, כי זה באמת הקבוצות הגדולות בעולם, וזה ככה צריך להיראות.
אבל אני רוצה קצת לדבר על באמת העתיד. אנחנו רואים בברסה כמה דברים שקורים מחוץ למגרש, והדבר הראשון זה שברטומיאו נעצר על ידי שוטרים, וכל ההנהלה שהייתה הקודמת לברסה נעצרת ונחקרת בחקירה משטרתית. כמות הדברים הפליליים שנעשו שם,
זה לא משהו חדש בברצלונה, זה כבר היה מקרים בעבר שקרה משהו דומה, זה לא...
נכון, כי שם נעשה לראות כל פעם של... של... לא מנהל, סליחה, איך קוראים לזה?
כן, אבל זה די ידוע, גם אם
מנהל,
גם
כן,
מדריד שיש,
זהו, ההנהלה שם...
העומק עצמו הוא די כן, מושחת, ו...
אבל זהו, אז...
להגיד לך את האמת, אני לא אהיה מופתע גם עם ה... לפורטה, המנהל החדש, כמה שהוא, אם הוא יהיה טוב, שהוא יהיה רע, אם גם הוא יסתבך ויצא משם בזה משהו, כי זה באמת העומק של
לא,
ההנהלה
אז...
שמוצאות האלה הוא מושחת.
לא, אז דבר ראשון, כולם הולכים לחקירה שם, וחייבים, ולפי החוקה הם חייבים לשלם למועדון פיצויים, ולהחזיר את כל, את כל מה שהם גנבו, כי יש שם באמת הרבה העלמות מס, ודברים פליליים, עברה של שחקנים שלא חוקי, ו...
אני גם אמרתי פה בכלל לפודקאסט, הסיפור עם פאוליניו זה סיפור שלפי דעתי היה צריך לחקר כבר לפני כמה שנים, זה פשוט פלילי הסיפור הזה.
יש עוד הרבה סיפורים כאלה, ואנחנו עכשיו רואים במועדון שחקנים, שמחווה רק במועדון, רק בגלל עניינים של כסף ודברים פליליים. יש איזה ברזילאי נמצא במועדון, הוא שחקן ספסל, אפילו לא עלה להרכב פעם אחת, אני חושב שעלה לאיזה
שתי דקות. הסיפור עם קוטיניו יותר הזוי, הסיפור עם ה5 מיליון יורו, שבגללם הוא לא רוצה לתת לו לשחק, וזה סיפור קצת הזוי.
עוד חלק מה... מהסיפורים של ברטומיאו, לפחות שמחים, ואני חושב שאין אוהד של ברסה ששמח שהעניין הזה נגמר, ומסתכלים לעתיד, לפורטה, אני רוצה להזכיר, שהוא אותו נשיא שהיה בתקופת הזהב של ברסה, בתקופת 2009-2010, זה היה אותו נשיא שהוא בעצם, אם אתם זוכרים, זה די ישן, אבל... ברסה באותו זמן, ב-2003, הייתה קבוצה לא טובה, והוא בא ושינה את המועדון.
יש שצריך שם בעיקר שקט, צריך לא לשמוע על ההנהלה, לא צריך לדעת מה הולך, הם צריך שהמצב יחזור לקדמותו, שלא יתעסקו בזה כבר, כי זה באמת...
אז זהו, עכשיו אנחנו רואים נשיא שיודע מה הוא עושה, הוא רוצה להביא את ג'ורדי קרויף בתור מנהל טכני, ולהביא את ולדס בתור מאמן שוערים, להביא את צ'אבי בתור מאמן, למרות שהוא אמר שקומן כן מאמן, כאילו הוא מאמין בו והוא רוצה שהוא יישאר, אבל הוא יודע
שצ'אבי
יבוא, לא.
ג'ורדי קרויף היה פה בארץ,
נכון? נכון, היה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב, היה גם מאמן תקופה. הוא דווקא איש מקצוע די טוב, אני חושב שהוא איש מקצוע די טוב.
נכון, הוא רוצה להביא אותו בתור המנהל הטכני.
לפי דעתי הוא אחראי לשינוי של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אז... גם מתאים לברצלונה.
כל השמות האלה הם שמות טובים, והם שמות שמתאימים לברסה. אני חושב שאנחנו הולכים לראות עתיד הרבה יותר טוב. לפורטה לא דיבר על שמות גדולים, הוא לא אמר שהוא הולך להביא את אמבפה ולא את אהלנד.
בתקציב של המועדון אני חושב שזה גם לא כל כך ריאלי לדבר על שמות גדולים.
אני חושב שאתם גם לא
נכון, בדיוק.
צריך להצמיח את השחקנים הצעירים של העתיד, שזה
משהו. וזה בדיוק מה שהוא הולך לעשות, הוא הולך יותר להתמקד בפיתוח של המסיה, וזה הכי חשוב לדעתי, ביחד עם שילוב של צ'אבי ובוגרים מהאקדמיה. אנחנו נחזור לראות את ברסה.
גם בברצלונה, גם בריאל מדריד, יש כל כך הרבה שחקנים שנזרקים בגיל צעיר, כי אין להם מקום, ואם ידעו לנצל את האיכות של השחקנים האלה, אפשר לבנות קבוצה באמת טובה.
נכון. אז עוד אנחנו רואים, נעבור ככה לגרמניה עם הבונדסליגה, היה לנו מאוד מעניין בטופ, עם קלאסיקר בין דורטמונד לביירן מינכן. אתם ראיתם את המשחק, מה אתם חושבים?
משחק משוגע ללא ספק.
ממש משוגע.
אלן ולוונדובסקי עם הצמדים, ואז באמת משחק משוגע. ועדיין אני חושב שהתוצאה הייתה לא ידועה מראש, אבל אני אישית, לפחות ידעתי שזה הכיוון
שעוד כן.
להיות במשחק.
עכשיו, אבל ביירן מינכן סופגים הרבה שערים לאחרונה, אני באמת לא מבין איך זה קורה.
יש שם בעיה בהגנה, הם צריכים...
אבל ההתקפה שלהם פשוט... אולי אפילו יותר טובה מה שאתה עושה, תפתיד את ההתקפה הכי חזקה כרגע בעולם, פשוט... לוונדובסקי במספרים מטורפים, לא... כמה שהם מאוד יפה למספרים, משהו הזוי.
אם אנחנו מסתכלים על ההגנה של ביירן, דוד דלבה ובואטנג, אם תחשבו על זה, זה אותו צמד, אני לא יודע כבר כמה שנים הם עומדים ככה ביחד בזוג הבלמים.
אבל אללה בדרך כלל עמד כמגן, בדרך כלל היה את אובר
שזיגזג. כן, כן, הוא עבר לצד הזה.
עוד כל מיני שחקנים.
אבל אני חושב שתם זמנו של בואטנג ו...
פמקאנו, זה למה הם החתימו את הפמקאנו.
נכון, בדיוק, בעונה הבאה אני חושב, הם... ביירן קבוצה שרק משתפרת עם הזמן והיא יודעת להביא את החיזוקים. יש להם באמת הנהלה מאוד טובה.
מצוינת.
מועדון בין החזקים בעולם.
אני חושב שהם לאורך המון המון שנים באמת שומרים על הרמה והם תמיד זהו. תמיד טובים. גם הם יהיו ככה, הם ידעו לתקן את מה שיש.
אבל מצד שני אנחנו רואים קבוצה שהיא לא הולך לה בליגה. ושחקן אחד שעומד מעל לכולם, וזה אהלנד עם צמד על ביירן שהיא כזאת גדולה, ומדברים על אהלנד כל הזמן שהוא שחקן, ש...
תוך 9 דקות הוא עושה צמד, זה משהו מטורף.
נכון, אפילו אני אמרתי בפרקים הקודמים שהוא עוד לא הוכיח את עצמו, ושהוא צריך לתת את ה... שנכון, אולי יש לו את הגול מול הקבוצות הקטנות, והוא צריך להוכיח את עצמו מול הגדולות, והנה אנחנו רואים צמד מול ביירן מינכן, שזו קבוצה בכלל לא קטנה, ולדעתי אנחנו ממשיכים לראות ממנו, והוא הולך להיות שחקן בין הגדולים בעולם.
גם המשחק הזה השתנה בעיקר מההוצאה של ארלי קלן. באמת אתה ראית שפתאום ההתקפה הזאת של דורטמונד הסיקה להיות מסוכנת, ואז ביירן ישבו על דורטמונד אחרי ההוצאה שלו. ובאמת, אני, כמו שאמרתי, זה עדי צפוי אחרי, גם אחרי הגול השלישי של ביירן. אני זוכר שאמרתי לאבא שלי ששאל לראות איתי את המשחק, אמרתי לו, חכה דקה גם יבוא הרביעי, ואז בא הרביעי של לוונדובסקי. זה היה... בעיקר מההוצאה של אלנד, אני חושב שהמשחק הזה השתנה, אבל ביירן עדיין, עם כמה שההגנה שלה עוד מקרטעת וקבלת גולים, היא עדיין קבוצה איכותית ושיודעת לסיים משחקים גדולים, וגם השנה היא תגיע רחוק.
כן, תשמע, ביירן ודורטמונד זה באמת רמה די שונה, כי ביירן פשוט רמה מעל, היא רמה מעל כל הליגה לדעתי, ו... זה באמת לא הפתעה שנגמר איך שנגמר. עם כמה שאלנד גדול הוא לא יכול מול ביירן העצומה. וכן, בגלל זה לא כזה...
הופעה אישית שלו טובה.
כן, מדהימה.
ביירן אבל זה קבוצה כוללת, אתה יודע. שם בדורטמונד אתה רואה שהוא וסנצ'ו שעומדים מעל כולם.
ביירן מול אלנד, לא מול דורטמונד.
גם מאמן שהוא מחליף, זה משהו צריך לעבור שם שינוי בדורטמונד.
עכשיו על שם סנצ'ו המשחק זה אולי קצת שונה, כי באמת גם סנצ'ו עכשיו הוא התחיל את השנה לא טוב, אבל הוא נכנס לכושר מטורף והפציעה שלו קצת עצרה. אבל עדיין, ביירן פשוט מאוד מאוד טוב עם גורצקה וקימיך מוציאים לפועל בצורה אולי הכי טובה באירופה, ולוונדובסקי ומולר וקומן וסנה ומי שאתה רוצה וגנברי, לא נגמר, פשוט לא נגמר.
נכון, אבל אם אנחנו ככה מדברים על, על הטופ, חייבים להזכיר עוד שם, וזה לייפציג, שהם לא מפסיקים להפסיד, להפסיד, סליחה, לא מפסיקים לנצח, והם סך הכל שתי נקודות מביירן מינכן, וכלום לא גמור, מידע אחת של ביירן, וניצחון של לייפציג מספיק בשביל ככה שתראו את לייפציג במקום הראשון.
איפה שהם יותר טובים על ביירן. לאורך זמן זה גם יראה את עצמו, יש גם עוד חודש לפי דעתי, עוד שבועיים, שלוש משחק נגד לייפציג נגד ביירן מינכן.
זה משחק שיקבע הרבה, המשחק הזה.
בסופו של דבר, האליפות היא מרתון, ולמרתון אתה צריך סגל עמוק, ובאמת, אתה יודע שהקבוצה שלך תוכל לעמוד באמת בכל משחק ברמה הכי גבוהה שיש, ואני חושב שלייפציג הם בתקופה טובה, אבל הסגל שלהם לא מספיק עמוק, והם לא יוכלו באמת להפיק תועלת מכל משחק, מה שביירן כן תעשה, ואני חושב שזה, גם אם ביירן טיפול נגדם, מול קבוצות אחרות, היא עדיין תיקח את האליפות.
אני חושב אבל שכולם רוצים לראות את לייפציג זוכה בליגה, עם כל השחקנים שם שהם מאוד מוכשרים, ודיברנו עליהם כבר, אני חושב שהסיפור שלהם בליגת אלופות די גמור, אבל אני מאוד רוצה לראות אותם זוכים באליפות, יש שם הרבה שחקנים מוכשרים שכיף לראות אותם צעירים.
שיש לי מכונה כמו ביירן מינכן, זה פשוט לא ריאלי, גם אם זה נראה עכשיו צמוד, זה לא, הפער ברמות הוא פשוט מטורף, זה מעל כל הכדורגל ביירן מינכן.
כן, אז עוד איזה רגע ביזרי שראיתי בליגה הגרמנית, היה בין המשחק של אופנהיים לוולסבורג, עם מישהו ראה, שככה דבור רץ עם הכדור לשער של וולסבורג, השוער לא היה בשער, השער היה ריק, וכך הוא היה מאוד רחוק מהשער, הוא נתן ריצה של איזה חצי מגרש, שחקן של וולסבורג נכנס בו מאחורה, הציל גול, אבל קיבל אדום, ווולסבורג,
היה פאול מאוד אופנהיים. מאוד אלים, זה היה
כן, כן,
אדום, אבל ברור.
כן, ניסיון יפה אבל של דבור.
לא, דבור כן. צריך לבוט ממצב הרבה יותר
כן,
מוקדם.
כן.
זה סתם משך את עצמו.
כזה שחקן של מומנטומים, אני לא יודע איך להסביר את זה, פתאום אתה רואה אותו מפקיע, 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 פתאום תקופת יובש די ארוכה, ואז חוזר, ואז האמת שאני לא יודע מה להגיד, מה עובר עליו. אין משמע להגיד.
כן, אז זאת הייתה הליגה הגרמנית, הולך להיות מעניין עוד בהמשך. אנחנו עוברים מגרמניה, ישר לישראל ולליגת העל, שם גם קורים הרבה דברים. בואו נתחיל מהפועל תל אביב. מה אתם חושבים על המשחקים האחרונים שלהם?
קבוצת פלייאוף עליון.
אפילו לפי דעתי לא נופלים אף קבוצה בכלל, נראים מצוין, ואפילו הניצחון נגד באר שבע לפי דעתי פחות מרשים מההפסד נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה הם הפסידו והיו נראים הרבה יותר טוב מאשר שהם ניצחו. פשוט קבוצה, אם היו ככה מתחילים את השנה עם הסגל הזה ועם השחקנים האלה, בכלל לא היינו מדברים על המקומות שהם נמצאים היום, פשוט הרבה יותר טובים מכל השאר.
כן, מול מכבי חיפה באמת הם נתנו תצוגת ענק. הרבה שנים שלא ראיתי את הפועל באמת משחקים בכזאת רמה. למרות ההפסד, זה היה הפסד שכולו ניצחון. ומול הפועל באר שבע זה איכשהו פיצה אותנו, למרות הגול שם של באר שבע בדקות הסיום, שהיה צריך להיות גול, בוא נדבר דוגרי.
וגם שני אדומים שדי גבוליים. כן,
זה די בא איכשהו לטובתם של הפועל.
סבר, אבל זו התוצאה שמכריעה את המשחק. כן. בן ביטון ואייבנדר, שאני חושב שזה הסיבה לשינוי, בן ביטון ששיחק פי דעתי עם כתף פרוקה, הוא היה די פצוע, והמשיך לשחק ועדיין נלחם, זה בדיוק הלב והנשמה, וזה בדיוק מה שהיה חסר הפועל תל אביב. השתיים האלה אחראים לגמרי לכל השינוי. אני חושב שזה בסה שרק עכשיו זה קרה, וזה לא קרה בתחילת העונה, כי אולי אפילו הפועל תל אביב הייתה באירופה בשנה הבאה אם היינו מתחילים ככה.
לא ספק, החתמות הכי טובות של הפועל בשנים האחרונות.
אבל... כן.
רק להכין את הקבוצה לשנה הבאה.
זה לא בדיוק, ליגה זה מרתון, וצריך לנצח המון משחקים, ולהיות עונה שלמה יצירים, זה מה שלא היה להם בתחילת עונה. מצד שני, אנחנו רואים את בר שבע, שהיא ככה ממשיכה לרדת ולרדת בליגה.
חייבים שתשמע לשחק, זה פשוט...
יש הרבה שיאשים, נכון? יש הרבה שיאשימו ג'וסווה ואת השופטים שמשחקים האחרונים שופטים לא ממש לא ברמה וצריך לדבר על זה. אני לא יודע מה קורה עם השיפוט בארץ, אבל הוא ממש לא ברמה וזה טיפה מביך. אבל אי אפשר להסתמך על שיפוט, בגלל זה בר שבע פשוט לא משחקת מספיק טוב, אם ג'וסווה היה עם אדום מול הפועל.
שהוא לא משחק, אבל יש בעיה מאוד מאוד קשה בפועל בר שבע. אתמול אני ראיתי את המשחק, פשוט ג'וסווה מקבל את הכדור, מצליח להעביר את זה להתקפה, את המסירות שלו ברגל שמאל, פרקות הגנות שלמות, וכאילו הוא היה כל כך חסר שזה היה פשוט אי אפשר היה לשחק. ודווקא רותם חתואל וסגיב וחזקאל דווקא מאוד מאוד הרשימו אותי. חושב שאם חלוץ טוב וג'וסווה מאחוריהם, זה עדיין קבוצה ברמה מאוד מאוד טובה, אבל שהוא לא משחק זה פשוט נראה אחרת לגמרי. זה תלות עוד יותר גדולה אפילו מטוטנהאם וקיין וברצלונה ומסי, פשוט חייבים שהוא ישחק.
נכון.
חייב
להשתנות את
הזאת.
כן, חוץ מזה הם הביאו מאמן חדש ורכשים, ככה, העונה זה לא העונה שלהם, אבל אני חושב שהם ככה מתכוונים.
שנה הבאה.
כן, בדיוק. ועונה הבאה באמת הולכת להיות, נראה לי, מאוד מאוד קשה. אם אנחנו רואים הרבה קבוצות מתחזקות ככה בקורונה.
אני חושב שהם הביאו אבל את דור מיכה, ובאמת השחקנים שהם כבר סימנו, זה תהיה קבוצה שחייבת ללכת על אליפות. מקווה בשבילם, כי זה באמת, זה שהתרגלנו לדברים טובים, ופתאום, אתמול שמעתי בשידור שאמרו שאפילו 52 משחקים, הם לא הצליחו להגיע לשני מקומות הראשונים, שזה מראה על איזושהי הידרדרות ביכולת. מקווה שהם יחזרו למקום הטבעי שזה למעלה.
כן, אבל זה לא בר שבע, ואני חושב שהם יש שינוי. יוענה לא, זה ייקח קצת זמן. הם מכינים את עצמם לעונה הבאה.
נפלו עם הזרים השנה, הם ממש נפלו עם... אני חושב שגם בררו וגם מלי לא עושים את השדרוג שהזרים צריכים לעשות, וגם איכשהו הקולציה שכמה שהוא מרשים מבחינה פיזית ובאירופה, פשוט בארץ, הוא לא הפקיע גול אחד בארץ, הוא לא מצליח להביא את היכולת שלו, אני לא יכול להסביר את זה.
לא נתנו לו מספיק הזדמנות, כאילו, אתה ראית במשחק מול הפועל, הוא לא פתח, הוא נכנס ככה...
הוא חזר מפציעה, אבל גם כשהוא משחק, הוא בארץ לא מצליח להביא את השערים ואת הבישולים, מה ששחקן התקפה צריך לעשות, ודווקא רותם חתואל ש... הגיע מליגה לאומית, והוא צעיר, הוא מאוד מאוד הרשים אותי במשחק, שאני חושב שיש לו, דווקא יש לו עתיד, הוא עשה דריבל אחד שהוא עבר כמעט את כל הגנה של הפועל תל אביב, וזה היה נראה פשוט שחקן אדיר.
כן, כמו שאמרתי, הם מכירים את עצמם לשנה הבאה, אני חושב שהם יבואו יותר מוכנים, בעיקר עם המאמן החדש, רוני לוי. עוד קבוצה שאנחנו ככה יכולים לראות, נופלת, מכבי חיפה, שנמצאת כרגע במקום הראשון, אבל היא הפסידה לפתח תקווה, ואם מכבי תל אביב תנצח את ביתר במחזור הזה, מכבי תל אביב תעלה למקום הראשון, וככה אני חושב שכולם רצו לראות את מכבי חיפה זוכה באליפות, וזה קצת מבאס.
זה יהיה קרב עד הסוף, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות עד הרגע האחרון. מכבי חיפה דווקא, אני באמת לא... חשבתי שהם הצליחו להסתדר, כי דוניו בן נתן כמה משחקים טובים, ואמרתי, הם הביאו את הוואד, אבל עדיין איכשהו בלי חזיזה ובלי רוקביצה, זה לא אותו דבר. קצת קשה להם, אתה רואה את זה במשחקים האחרונים. מכבי פתח תקווה פשוט כיף לראות אותם, אני ממש שמח שהם הצליחו לנצח את המשחק הזה, כי זה פשוט קבוצה שמתבססת אך ורק על צעירים, והכל כיף, וממש אוהב לראות אותם. אני מקווה שהם צריכו להגשים את המטרות שלהם השנה, זה פלייאוף עליון, אולי אפילו אירופה.
כן,
ראית גם במכבי...
יש להם אחלה כדורגל וזה, אבל אני באמת חושב שכמו שאמרנו כבר בתחילת העונה, אם הם לא ייקחו העונה אליפות, זה באמת יהיה מאוד מאכזב בשבילם, כי זה תהיה עונה מפוספסת מבחינתם. אין עוד הרבה מה להגיד, פשוט עונה די מפוספסת שהם היו חייבים לקחת באליפות, ואם לא הצליחו זה ממש בזבוז.
אתה גם ראית במכבי חיפה שאפילו אחרי ההפסד הזה הם לא היו מופתעים, באמת במכבי חיפה היה בזמן האחרון את הפציעות ואת האדומים, מה שקרה בדרבי. ההפסד הזה לא היה מפתיע אצל מכבי חיפה, השחקנים שלהם היו עם הלשון בחוץ, לא היה שם רוטציה מספיק טובה מצד בחר, ובאמת זה המשחק ש... זה היה פשוט הנפילה של מכבי חיפה, אבל כמו שאמרתם, בלי אליפות השנה, זה יהיה חד משמעית אכזבה ענקית למכבי חיפה, אם גם זהו במיוחד תהיה מכבי תל אביב שוב פעם.
לא יודע אם שנה כזאת תחזור מבחינתם. ממש לא יודע אם שנה תחזור.
לא יודע אם היא לא תחזור, כי גם שנה הבאה אם הם יביאו חיזוקים ככה טובים, הם יכולים להיות טובים.
עכשיו שמכבי תל אביב פתחו את הליגה כל כך רע, שזה אפשר להם לעלות ולעלות ולעלות ולעלות. אני לא יודע אם זה יהיה ככה בשנים הבאות, וזאת השנה שלהם לגמרי. אם הם לא ייקחו זה פשוט... פשוט לא יודע, לבות בדלי. אין לי משמע להגיד את זה. חייבים לקחת את זה.
כן, הליגה באמת מעניינת, ואנחנו נראה מה יהיה בהמשך, כי באמת אפשר לדבר על זה עוד הרבה. אנחנו נעבור ככה מהליגה הישראלית לישראלים בחול, ואנחנו רואים שתי חלוצים ישראלים שמביאים המון גאווה לכולנו. הראשון זה שון וייסמן עם גול.
גול יפה מאוד, צריך להגיד גול.
כן, עם הראש.
יפה מאוד, צ'יפ כזה עם הראש, מאוד יפה. כל הכבוד לי.
כן, והשני שבאמת... אנחנו לא מפסיקים לדבר עליו פה, ובאמת יש לו עונה מדהימה, וזה רן זהבי, ששם עוד פעם צמד ענקי בליגה ההולנדית, ושוב פעם הוא לא עוצר לרגע.
בכושר מטורף, מקווה שזה ימשיך ככה. אין לי, מקווה שזה ימשיך ככה.
כן, רן זהבי יכל להגיע לרמות הכי גבוהות שיש בעולם, גם משה חוגג אם אני לא טועה אמר שהוא
יותר טוב מברייט ווייט.
כן, שהוא יותר טוב מברייט ווייט, כן. אבל...
על זה אפשר להתווכח, אבל... קצת בוזבז בליגה הסינית. אני חושב ש... קצת אחד הבוזבז, מצד שני החוויה האירופית הראשונה שלו הייתה באמת כישלון מטורף, בפלרמו פשוט היה לא טוב. לא יודע, אני חושב דווקא שהוא הצליח להוציא את 100% מהקריירה שלו. הוא עשה מה שהוא היה יכול והוציא את מה שצריך.
בסדר. בסין הוא סידר את כל הנכדים והנינים שלו.
הוא גם באמת היה טוב, הוא... בידעתי הסכן אולי הזר הכי טוב שהיה אי פעם בליגה הסינית ויהיה. אני מקווה בשביל שהוא...
אני חושב שהוא... הוא לא סיים את הדרך שלו, והוא ימשיך, הוא ימשיך. הוא סך הכל בין 33... כן, הוא סך הכל בין 33, ואני חושב שעוד תהיה לו קריירה באירופה, אולי בעוד איזה קבוצה. סך הכל יש לו עכשיו 9 גולים ו3 אסיסטים בליגה ההולנדית, שזה מאוד מכובד.
גם הכל בתקופה האחרונה, רק עכשיו הוא התחס לכושר ולגולים.
נכון. ויש לו 6 גולים ב6 משחקים בליגה האירופית, שזה מראה שהוא לא... הוא יכול גם לשחק מול קבוצות אירופיות ברמה גבוהה, ובאמת שחקן ענק, וזה גאווה ישראלית. כן. אז אנחנו מפה נעבור להימורים, כי השבוע הולך להיות לנו שבוע גדול. יש לנו ליגת אלופות, נכון?
נכון. ליגה אלופות, יש גם ליגה אירופית. משחקים מאוד מאוד מעניינים.
יש משחקים מעניינים.
אז אנחנו... זה בעצם המאני טיים, זה הגומלינים של המשחקים, והליגה האירופית המשחק הראשון. מאוד מאוד מעניין.
אז אנחנו ניתן ככה הימורים על ה... משחקים השבוע הזה בליגת האלופות, ואנחנו נתחיל עם יובה פורטו, שבמשחק הראשון הם סיימו ב-2-1 לפורטו. אני חושב שזה בסופו של דבר יובה יצליחו להתעלות את עצמו, ואם לא פירלו יכול להיות יפותר, כי הוא לא עושה עבודה כזאת טובה.
איפה הם יחכו איתו לסוף העונה, אבל לא יפתרו אותה עכשיו גם אם הם יותחו?
זהו, אבל אני חושב שככה הוא יבוא מאוד מוכן למשחק הזה, כי הוא לא רוצה לאבד את המקום שלו. הוא חייב לנצח את המשחק הזה, לכן יובה תנצח.
שאני אשאיר את רונלדו בפנטזי, ואני גם אלך עם יובנטוס. וזו יהיה עוד ערב של קריסטיאנו רונלדו, אני באמת מקווה. למרות שפורטו וכזה, ועלייה שלהם תהיה מאוד מרגשת, אני עדיין רוצה שיובנטוס תמשיך קדימה.
גם אני חושב שיובנטוס יעלו. פשוט קבוצה טובה, יש לי גם חושב שהם באמת ידרסו את פורטו. זה בדיוק המאני טיים, זה רגע של רונלדו לפרוח, למרות שהוא תהיה קצת פצוע לכמה ימים. אני באמת מקווה בשבילו, מקווה בשביל הקבוצה. למרות שזה יהיה דווקא משעשע לראות את פורטו מדיחים ככה את היובנטוס, הקבוצה הגדולה.
עם כמה שכולנו רוצים לראות את פורטו עולים ומדיחים את יובנטוס, זה יהיה מאוד מאוד קשה לאמר נגד יובנטוס במשחק הזה. ואני גם אלך על האופציה בטוחה על יובנטוס, ונראה אם יצליחו להפוך את זה ולעלות גם.
כן, אז המשחק השני שמתקיים באותו יום, באותה שעה, זה דורטמונד סביליה, שמשחק אחרון נגמר 3-2, ואנחנו נראה עכשיו את הגומלין. מאוד מעניין לראות, כי שני הקבוצות ככה נלחמות על המקום שלהן, ושום דבר לא גמור, סך הכל יש פער של גול אחד. אבל אני חושב שהלנד בסוף יודע לבוא ולסיים משחקים, לשים את הגולים, וסביליה בעיקר אחרי ברסה, מה שברסה עשו להם, אין להם סיכוי כל כך מול הכוח של הלנד.
אני גם לא בטוח, אבל שהלנד הוא יהיה מוכן למשחק אחרי הפציעה שלו בקלאסיקר? כי הוא נמצא שם ויצא.
חושב שכן.
ראו שקרה לו משהו ברגל, אבל אני חושב שהוא יהיה מוכן למשחק, הוא לא יפספס משחק כזה. זה יהיה משחק, לפי דעתי, מאוד מאוד צמוד, אפילו, אם אני לא טועה, טקו אם זה יהיה, אבל זה יהיה לכיוון העלייה של דורטמונד.
לגבי המשחק הזה, סביליה במשבר מאוד מאוד גדול. ממש בעטו בדלים, היו ככה רחוקים מלעלות לגמר גביע המלך, פשוט תפסידו את זה בטיפשות אפילו, אפשר להגיד, התחילו להפסיד בלינגה. באמת השאלה למשחק הזה זה אם הם יצליחו אולי לנצח את דורטמונד ואולי קצת להציל את העונה ולקבל קצת דברים חיוביים, או שבאמת המשבר יהיה יותר גדול. אני חושב שהמשבר יהיה יותר גדול, בסוף דבר דורטמונד ינצחו וסביליה לא יעלו לשלב הבא.
זה היה משחק מעניין שיכול ללכת לכל כיוון, כי שתי הקבוצות באמת מאוד איכותיות, אבל מצד שני גם באות אחרי הפסדים. ואני באמת לא יודע מה לאמר פה, אבל אני חושב שאני אלך על דורטמונד, כי באמת עם כמה שהקבוצות כאילו נותנות פייט אחת לשנייה, אי אפשר להתעלם מהעובדה של דורטמונד יש את הלנד, שהוא מפציץ בליגת האלופות כל פעם מחדש, ו... אם הפעם הוא יפספס זה יהיה מאוד מפתיע, אבל אני הולך לדורטמונד.
כן, בסירי במרץ יהיה לנו עוד שתי משחקים מאוד גדולים, ליברפול לייפציג, נתחיל מהמשחק הזה. אני חושב שהסיפור של לייפציג די גמור, 2-0 תוצאה לא קטנה. נכון, ליברפול בהפסדים, אבל איכשהו בליגת האלופות היא כן מצליחה להסתדר, ובשביל שלייפציג תצטרך לעלות, היא צריכה באמת לעשות איזה קסם, כי לשים 3 גולים לליברפול זה לא קל. ליברפול תעלה, אולי יהיה משחק טיפה משעמם, אבל בסופו של דבר ליברפול תעלה.
רק באנפילד, באמת? אני לא...
לא, זה לא נראה לי באנפילד, זה צריך להיות באצטדיון ניטרלי.
לא, נכון. לא, זה באנפילד.
זה באנפילד?
נכון,
כן. היה דיבור על זה ואני גם לא כל כך הבנתי, אבל אפשר לקרוא לזה משחק באנפילד של ליברפול, אם זה לא יהיה באנפילד בסוף. אבל אני לא, אישית לא יאמר, אבל זה, אני חושב שזה תלוי בליברפול ולא תלוי בלייפציג.
אני גם מסכים מה שאתה אומר, כי ההיגיון הבאמת בריא אומר שליברפול במשבר אולי הכי גדול שלהם בכמה שנים האחרונות, והם לא יצליחו לנצח. אבל איכשהו כאילו במשחק האחרון נגד לייפציג הם באמת תראו עליונות. למרות הכל, אני עדיין חושב שלייפציג ינצחו ניצחון קטן, שאולי לא יספיק למעלות, אבל עדיין ינצחו את המשחק הספציפית הזה.
מסכים עם גיא, אני גם אמרתי לעצמי שלא בטוח שהם יעלו, אבל אני חושב שהם לגמרי ינצחו את המשחק הזה, כי אם מתייחסים למשחק הראשון מבין השניים, אפשר לראות שהמשחק הזה היה לפני הרצף הגדול הזה של הפסדים של ליברפול, לפחות או רק בהתחלה שלו, ועכשיו אנחנו רואים כאילו שליברפול, אין מה להגיד, פשוט השתנתה מהמשחק הקודם למשחק הזה, ודעתי לייפציג עכשיו יש סיכוי הרבה יותר גדול לנצח וגם אולי לעלות. אני חושב שלייפציג ינצחו את המשחק הזה, אבל אני לא יודע אם הם ינצחו מספיק כדי לעלות או לא, אבל אני אמר על לייפציג.
ואולי המשחק הכי מעניין שאנחנו הולכים לראות, עם קצת זיכרונות לעבר, פריז ברסה, שיהיה באצטדיון הביתי של פריז, אחרי משחק קודם שנגמר 4-1 לפריז, עם תצוגת ענק של אמבפה, אנחנו כבר ראינו את ברסה עושה רמונטדה, וככה משפילה את פריז, אבל להגיד אם אנחנו הולכים לראות את זה שוב, אף אחד לא יודע. אני אישית לא אמר, אבל שיהיה בהצלחה באמת לברסה, כי זה משחק לא.
את האמת, אחרי ההופעות האחרונות של ברסה, אני לא פוסל רמונטדה, אבל אני לא חושב שהיא תקרה בפעם השנייה. אני חושב שפריז תבוא מאוד מוכנה, למרות כמה חוסרים בסגל שלה. אני חושב שזה יהיה משחק שיהיה מאוד צמוד אפילו לכיוון ברסה, אבל פריז תעלה בסופו של
דבר. אני גם מסכים, כי דווקא בגלל התוצאות הטובות של ברצלונה לאחרונה, אני חושב שפוצ'טינו, שהוא לפי דעתי מאמן ענק, יבוא מאוד מאוד מוכן למשחק הזה, יותר אפילו מוכן מהמשחק הראשון, כי פה זה באמת קשה, הם צריכים לדעת לשמר על התוצאה. אני חושב שברצלונה ינצחו, כמו במשחק של לייפציג, אבל זה עדיין לא יספיק להם כדי לעלות, כי כדי לעלות הם צריכים לנצח 4-0, ואני
לא רואה. לא, 3-0. 3-0 יספיק להם.
כן, אבל כי פריז הפקיעו גול חוץ, אני חושב.
לא, בעצם.
4-0.
לא, סליחה, נכון, 4-0.
4-0, ואני לא רואה 4-0 שהולך לקרות פה, כי גם אם ברצלונה באמת יהיו יותר טובים ויהיו עדיפים, אני עדיין סומך על פריז שיצליחו לנהל את המשחק הזה בצורה טובה, וגם אם מפסידים לא להתפרק ולא להתבזות.
אני גם, אני לא יאמר, אבל אני רק רוצה להגיד שפעם קודמת, שיריון את ברסה ופריז, ברצלונה חזרו מ-4-0, ועכשיו הם ב-4-1, אז אפשר לראות.
זה משחק שונה, פה יש ור, זה קצת נראה אחרת, זה לא יהיה פי דעתי.
כן, נראה מאוד שונה, לא אומרים ש...
גם הוור עושה טעויות.
שלא יהיה כלום, אבל יהיה מאוד מעניין.
זה לא יהיה כמו אז.
כן, באמת זה הולך להיות משחק מעניין. חוץ מזה, יש לנו ליגה אירופית, אנחנו הולכים לראות את מפגש הענקיות בליגה האירופית, שזה יונייטד מילאן, שאני ככה נפגש שוב, יש שלב אולי טיפה מוקדם.
מוקדם יחסית, גם.
נכון.
קבוצות שולחות מרוד לכת עד הסוף.
זה גמר להגרלות כאילו.
אני חושב שאני... זהו, אמרנו גם שמי שהולכת לקחת פה את המשחק הזה, גם יש סיכוי שתיקח את הליגה האירופית. אני הולך עם יונייטד, שבאמת נראים טוב. אחרי ניצחון על סיטי, באים עם ביטחון. באמת יש סיכוי. לעומת מילאן, שהם לא נראים הכי טוב בליגה. הם כן ניצחו משחק אחרון, אבל לא, זה פשוט הולך לכיוון יונייטד, והם ייקחו את המשחק הזה ונעבור שלב.
באמת, באמת משחק קשה, קשה לדעת מה יהיה. לא יודע למה, יש לי תחושה שמילאן כן יצליחו לנצח. אבל אין לי משמע להגיד, כי זה באמת על הגבול.
אני אישית חושב ש... זה יהיה משחק של יונייטד, ויונייטד תבוא ותנצח את המשחק הזה ותראה עליונות, וזהו.
באמת יהיה משחק, יהיה משחק מאוד מעניין, אבל באמת יהיה קשה פה להגיד מי תבוא ותיקח. אבל אני גם יאמר על יונייטד, לדעתי פשוט יותר חזקים ויש להם יותר סיכוי לקחת את זה.
גם אילן באים עם המון חוסרים, עם קלאונגולו, שאנחנו קוראים לו, וסלטן.
שלנו לא, כן.
באמת, באמת, וגם אנדרי רביץ', שהם שחקני מפתח. מילן עדיין יכולה להפתיע ולקחת גם שער חוץ, אבל אני לא רואה אותם מנצחים.
כן, אז פה אנחנו מסיים את הדיבורים שלנו היום, מסתיימים הנושאים. ליאור, יש לך ככה דברים לסיום?
אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט השמיני שלנו, אם אני לא טועה, או התשיעי.
תשיעי.
כן, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, וכמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מאוד נשמח שבאמת תשתפו ותדברו ותשמעו כל מה שעשה לכם טוב. אנחנו נמצאים באינסטגרם ובתגובות ביוטיוב, אתם מוזמנים לדבר איתנו ולשאול שאלות. אולי אפשר להגיד שההפתעות
זהו, מי ש...
בעתיד.
בדיוק, מי שהגיע עד לכאן, אז שידע שמצפות לו הפתעות. וכן, תהיו מוכנים
בדיוק,
אז זה הזמן לעקוב.
ויאללה, שיהיה לנו שבוע טוב וכדורגל נפלא.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
שבוע מצוין.